לכולם, בוקר טוב, יום רביעי, כ"ד אייר תשע"ח, אנחנו היום בשיעור פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, חזק ונתחזק, מסיימים ספר ויקרא, מברכים חודש סיוון, שיהיה בעזרת השם יתברך ביום שלישי הבא, ולמעשה נכנסים לישורת האחרונה כמעט לפני מתן תורה, ואני רוצה ברשותכם לבקש מכם, יש לכם גם דף מקורות, אבל אנא מכם, פיתחו בבקשה בספר ויקרא, פרק כ"ו, תחילת פרשת בחוקותיי. תודה לכולם, נא לפתוח. אני מבין שאתם קוראים ביחד, אותו ספר? אז נא לפתוח בבקשה, פרשת בחוקותיי. אומרת לנו התורה את הדברים הבאים הידועים בפרק כ"ו, פסוק ג'. וכך כותבת התורה, דבר השם ביד משה, אומר לנו הקדוש ברוך הוא ביד משה נביאו נאמן ביתו, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. וממשיך הפסוק הבא ואומר, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ואת השדה ייתן פריו, מה נעים ומה נחמד, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארציכם, וכולי וכולי וכולי, ברכות נפלאות, מקסימות, הלוואי והתקיימו כולם בשפע רב על עם ישראל כולו. השיעור שלנו יהיה לעילוי נשמת שרה בדין עליה שלום. אני רוצה יחד איתכם להתבונן בפסוק אחד, או אפילו חלק פסוק, רשום שם, לא צריך להזכיר. ונתתי, תסתכלו בפסוק ד', ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ואת השדה ייתן פריו. ואני רוצה לדבר על ארבעת המילים האחרונות בפסוק, אז זה כל השיעור שלנו. ואת השדה ייתן פריו. נפלא. תסתכלו כולם ברעש, אין לכם רעש. נכון, אין לכם רעש. טוב, תסתכלו בבקשה במקום מספר 2 אצלכם. מה אומרת לנו, מה אומר לנו רש"י? אומר לנו רש"י, מה אומר רש"י?
אני לא יודע מה אומר
רש"י. לא, עכשיו מה אומר רש"י? איך?
עץ השדה.
יפה. מה אומר רש"י? אומר רש"י, הוא מפרש רש"י, מה פירוש עץ השדה? לא כמו שאמר עכשיו ידידנו, אלא אומר משהו אחר. ועץ השדה ייתן פריו. מה, למה צריך לפרש את זה? זה פשוט ברור, לא? את השדה, את פרי נותן פרי, זה בנורמלי, לא?
זה שדה, זה כמו החיות במדבר שזה...
אבל רש"י לא מתעסק עם זה. מה פירוש שעץ השדה ייתן פריו?
זה אצבע.
וכי יש עץ פרי שלא נותן פרי?
אצבע, אצבע.
או, או, לכן רש"י אומר, אין הכוונה פה לעצב פרי. כי יש פרי, נותן פרי. זה בטבעי. לכן רש"י בא ואומר, הן אילני סרק ועתידים לעשות פירות. כלומר, מדובר פה בברכה הזו לא על האילנות, רצי הפרי, כי בלאו הכי הם נותנים פרי, אלא על רצי סרק. מישהו יכול להגיד לי פירושה של המילה סרק?
סרק
זה
מה שלא?
רסק.
מה?
רסק.
לא הבנתי.
רסק.
זה ממש לא, לא מה איזה מילים נותנות מהמילה. מה פירוש המילה סרק?
אה, עד שאני לא רפל.
תפל, מה פה דיבור סרק?
שלוש, לא מועיל.
לא מועיל! יופי, אז למשל יש לנו דבר שנקרא ברכב הילוך סרק. מה זה הילוך סרק? מה שמכונה ניוטרל. אתה מנוע עובד, הבנזין נסרק והאוטו לא זז. אז מה תועלת יש? יש דיבורי סרק. כן, אתה מדבר סתם, אין שום תועלת. יש, מה עוד? תנו לי דוגמאות לסרק.
יריות.
כדורי סרק, מתאמנים, אז לא יורים כדורים אמיתיים, כי אתה עלול אל התם, עושה רעש.
אל תבקש שאין בו כלום.
זאת אומרת, אין תועלת. דברים שאין בהם תועלת, נקרא סרק. או כמו שהחבר'ה אומרים היום על מישהו שהוא עושה הרבה הרבה רעש, אבל אין תועלת מכל הרעש, אומרים זה בפול גז בניוטרל. מה יצא ממך? מה יצא מכל?
חסר תועלת.
עצי הסרק למעשה, לפי זה, מה תועלת יש בהם? מה יצא מזה? כלומר, כאשר אנחנו מתבוננים על דברי רש"י, שהוא אומר שהנבואה, האמירה, הברכה, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, וכתוצאה מכך, ונתתי גשמכם ואיתם, ונתנה הארץ יבולה, ואת השדה ייתן פריו, מדובר על העתיד. כלומר, על משהו שקשור לאם בחוקותיי תלכו. אז אם כן, איפה רש"י הביא את העניין הזה של עצי סרק? תסתכלו בבקשה במקום מספר 3. כן, כבר, עוד לא התחלנו. מה אתה אומר?
עצי שדה, כמו שנגיד כלבי בר וכלבים
רגילים. ומה, לא הבנתי את ההשוואה לעניין שלנו? אנא הסבר.
כלבי בר ונצרים, כלבים רגילים. כלבים נובחים, הם גם נושכים איזה כלבי בר, הם לא מפחדים מהם.
טוב, לא כל כך, הבעיה שלי, אני לא כל כך מבין את ההקשר.
גם יש עץ השדים, ויש עץ פרי.
אוקיי, אוקיי, בסדר. מתחיל להתבהר, בוא נסתכל. מאיפה רש"י שאב את הרעיון? לומר שבברכה כאן מדובר על עצי סרק. בפשט, עץ השדה ייתן פריו, זה לא יכול להיות שמדובר על עצי פרי, גם אם הם דלים בשדה. אלא חייב להיות עץ אחר. אחרת מה ברכה יש פה? שעץ פרי נותן פרי? זה טבעי. אז מכאן הראשי אומר, חייב להיות שמדובר פה על עצי סרק. תסתכלו בבקשה מקום מספר 3 אצלכם. המכילתא, סליחה, הספרה בפרשת בחוקותיי פרק א', תרגע. תסתכלו אצלכם במקום מספר 3. אומר הספרה, ואני קורא, ואומר עץ פרי עושה פרי למינו. מלמד שבו ביום שהוא נטוע, בו ביום עושה פירות. ראיתם פעם עץ כזה? שתלת אותו מיד נותן פרי.
זה לא הגיוני.
לא הגיוני. אז מתי זה כן היה?
אצל בימי יואל בן פתואל היה שם, לא. זה אמנם על השדה, אבל זה לא היה.
זה לא מה שאומר הספרה. מתי, איך שהוא ניתן, הוא נתן פרי.
זה
מגיע
ששפך מים.
מים זה יונה אולי?
ממש לא. זה לא פרי, זה עץ רק הקיקיון. רבותיי, מתי בתהליך העולם, איך שהוא ניתה, ישר הוא נתן פרי.
אה, אני יודע,
אבל... יפה, בבריאת העולם. אז אומר אם ככה, המכרע הספרה, מניין שהעץ עתיד להיות נאכל, מאיפה אנחנו לומדים שעץ פרי עושה פרי, כלומר, טעם העץ כטעם הפרי, יפה, אומר הספרה, תלמוד לומר עץ פרי, כלומר, שהעץ עצמו יש לו טעם כמו הפרי, הוא יכול לאחד. ואם כן, אם ללמד שהוא עושה פרי, אם אתה בא ורוצה לומר, אומר הספרה, שמדובר על עצים שנותנים פירות, אז כבר נאמר, עץ פרי עושה פרי, אז מה הכוונה פעמיים פרי? אלא... אם כן, למה נאמר עץ פרי, למה פרי נאכל, אבל איך נאכל? טוב?
איך אפשר?
עכשיו אי אפשר, אבל זה היה אפשר. עד מתי תרם נראה? אם כן, הברכה הזו שאנחנו מדברים פה, בפרשה שלנו, מדבר לא על עכשיו, אלא על העתיד לבוא, אם בחוקותיי תלכו. הוא ממשיך הספרה ואומר, ככה, וזה המקור של רש"י, מניין? שאף אילני סרק עתידים להיות עושים פירות, תלמוד לומר, ועץ השדה ייתן פריות, זה הפסוק שלנו. כלומר, המדרש שלנו, הספרה, קושר, מחבר, בין נבואה עתידית לבוא, שנזכרת בפרשה שלנו, על עצי סרק שייתנו פירות, לבין הקלקול הראשון שמוזכר בהקשר לפירות העץ. כי ברצון השם יתברך בבריאת העולם מה היה? שעץ פרי עושה פרי. כלומר מלכתחיל הטעם העץ היה צריך להיות כטעם הפרי, אלא שהאילנות התקלקלו, ובמקום שטעם העץ, הגזע יהיה כמו טעם הפרי, כלומר יהיה נאכל, אז כתוב בתורה שמה יצרו? עץ עושה פרי. כלומר העצים היו, אבל אי אפשר היה לאכול מהם אלא רק מפירותיהם. זאת אומרת יש פה קלקול, יש פה קלקול. אתם מכירים את העניין הזה שאנחנו עושים הרבה דברים, אנחנו מדברים עכשיו בהקשר אלינו דברים שאנחנו כאילו עושים הכל בסדר, אנחנו פועלים על פי החוק, על פי הכללים, אבל אתם יודעים מה באמת מצד האמת והרעיון? זה סרק, אין שום תועלת. אפשר לשבת בבית המדרש וללמוד דף גמרא וזה סרק. אפשר להתפלל וזה סרק, זה פול גז בניוטרל, אין שום תועלת. אתה עושה, אתה כאילו עוסק, לא הייתה לך, עוסק ברוחניות וזה סרק.
אפשר גם לא להתפלל, כאילו אפשר להגיד
זה איסור.
לא, אפשר להגיד, אם אני מתפלל, אני מתפלל סרק.
לא,
אבל לא
התפלל,
לא לעשות פרס. סרקי אני לא מועל, לא מועל להתפיל, אבל...
שאלה נפלאה, וכמובן בתחילתו של השיעור, אז זה נשאר בתור שאלה. סיום השיעור, תישאר עם השאלה, אז יהיה לה מקום. אבל כרגע שאלה נפלאה, תקשיב לשיעור, תראה שאלה תשובה. כלומר, אנחנו למעשה עושים דברים. אבל גם העץ בבריאת העולם עשה עץ. אבל במקום שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, הוא עשה חצי עבודה, רק פרי. למה זה? למה זה קורה? אנחנו למעשה מדברים, מתייחסים לדברי התורה בספר בראשית ולדברי התורה כאן, והעץ, המושג עץ משמש גם, אי אפשר, גם בבריאת העולם כסמל, כדימוי. לאו דווקא עץ ממש, באופן עקרוני שהגננות ציפרו לנו בגן על עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע, אז זה כמו שמצויר על הלוח, היו שני עצים. אבל באמת אנחנו צריכים להתבונן על הרובד הפנימי יותר. מסתבר שאפילו התורה משתמשת במושג העץ כמסמל, כמצייר, כמעביר מסר. והעובדה היא שהחטא הראשון קשור למה? לעץ. קשור לעץ. העובדה שזה היה דווקא עץ, דווקא עץ, שהוא זה שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, שצריך היה להיות נושא כל כך חזק עד כדי שמעמיד אותנו במול שני עצים, עץ הדעת טוב ורע ועץ החיים. יש פה איזה לימוד של משהו מאוד יסודי ועמוק בעץ שממנו כל אחד ואחד מאיתנו אמור ויכול ונדרש ללמוד. אם כן, מה זה? כן.
כן, אפשר ארבע דברים?
לא, אחד, ואחר כך רבע שעה
אחת. אחד עם ארבעה סעיפים.
לא, לא, אחד, אחד.
כלומר ש... יש את... אנשים לעתיד לבוא, שיחזרו בתשובה, ואז גם... נהיה להם סמכות.
אוקיי. בסדר. אבל אני רוצה ללכת ברובד עמוק יותר, רבותיי.
האדם את השדה.
כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם ואת האדם, הוא בורא אותם שלמים, ללא רע, והכל טוב. והוא שהקדוש ברוך הוא לוקח את אדם הראשון ועושה לו מה שנקרא סיור שלח בגן עדן, ומראה לו את כל מה שנברא ואומר לו, כל זה בראתי בשבילך, תשמור לא לקלקל. כלומר, אדם הראשון לפני החטא, מכל עץ הגן אכול תאכל. כלומר, אדם הראשון מסתובב בגן עדן ולא סובל חרפת רעב. יש לו את כל הפירות שבעולם שהוא יכול לאכול מהם. הכבוד, כן, אז לא אכלו בשר,
בסדר? אבל שתי קיבלו.
היה לו הכל!
אבל לא יהיה לו את השוקולד.
מיד, בסדר, בסדר. אבל עץ אחד אומרים לו לא לאכול. כלומר, הוא לא יכול לטעון שהוא רעב, ולכן מרעב הוא אכל דווקא ממנו. אתם יודעים למה? כי לידו מה יש? עץ החיים, גם הוא נותן פירות, תאכל מעץ החיים, למה אתה הולך לעץ הדעת טוב ורע? זה בא לסמן. ומה זה בא לסמן? משהו בתהליך ירידת שפע מעולמות עליונים, מהעולמות עליונים. ותסתכלו בפסוק מה כתוב אצלכם במקום מספר אחד, ונתתי גשמכם
בעיתם.
בעיתם. הגשם יורד מלמעלה למטה. השפע הרוחני יורד מלמעלה למטה. ולאן הוא יורד? אל האדמה. ומה קורה לו באדמה? הוא נספג. ותשימו לב עכשיו, איזה תהליך מוזר, איזה רעיון אדיר. ותראו איפה אנחנו נתקלים. השפע יורד ומרווה את האדמה, אבל בתוך האדמה יש שורשים של העץ והם יונקים את המים, ואז מתחיל תהליך הפוך. המים נכנסים אל תוך השורשים ומשם אל הגזע, והם עולים כלפי מעלה עד העלה האחרון בצמרת העץ. השפע האלוקי יורד מלמעלה למטה, ואמור להיות נספג אצלנו ולגרום לנו מה? לעלות למעלה, שיהיה 80. אם כן, העלייה של המים של השרף שעולה באילן, הזרימה שלו דרך אותם עורקים נימים שבתוך הגזע עד לעלה האחרון ועד לתכלית של העץ. מה תכלית העץ? לתת פרי. כל זה דימוי, דימוי מוחשי למציאות בה האדם אמור לחיות ולתת פירות ולהיות תועלתי ולעשות את התכלית שלו. כלומר, העץ ותהליך הגדילה שלו והוצאת הפירות שלו מלמדות אותנו איך אנחנו אמורים לפעול עם הכוחות המוכניים שבאים אלינו מלמעלה. כי כך זו המציאות, ובמציאות קשה מאוד לדחות, להכחיש שזה התהליך שעובר בעץ. זאת עובדה מוכחת. ואם כן, המדרש שלנו קושר, מחבר בין החטא של האדם הראשון לבין החטא של האדמה. האדמה מוציאה רק עץ עושה פה. האדמה מתקללת בעבור האדם לאחר החטא. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, ארורה האדמה עבורך. מה פירוש ארורה האדמה עבורך? לך, בגללך היא ארורה. אבל האדמה דרשה עצמה מה היא? ספוג לקבלת השפע. כלומר, אנחנו מתקשים להתמודד עם השפע הרוחני שיורד אלינו, לכל אחד ואחד, ואנחנו אומרים רק רגע, לא יכול לבלוע את כל העצב. אני לא מסוגל להכיל את כל שפע הקדושה הזו. איך זה בא לידי ביטוי בגשמיות? בעצי הסרק. כי גם עץ הסרק יונק מן האדמה. גם זה עץ הסרק מקבל את הדשן, את האוכל מתוך האדמה. אבל מה יוצא מזה?
לא.
שום דבר. אין, זה לא בעל התכלית. כל כך הרבה דברים אנחנו עושים ביום יום, ואנחנו צריכים להתבונן, גם אם אנחנו לומדים ומתפללים ומקיימים מצוות, האם זה סרק? האם זו הייתה התכלית? האם לשם כך עשיתי, או באמת לשם התכלית התפללתי? האם בירכתי לשם התכלית או לשם סיבה אחרת? אז זה סרק. גם ברוחניות לא די בעשייה החיצונית, כי אז זה פול גז בניות. ואכן, אנחנו רואים את ההבדל של אדם שישב בבית המדרש, או אדם שהתפלל, או אדם שברך מתוך הבנת התכלית, לבן אדם שעשה את אותם הפעולות רק כי צריך לעשות וזהו. זה שבא ללא תכלית, רואים על פניו כי זה כמו עול שהוא רוצה להסיר ממנו, שכבר יהיה אחריו. והאדם שבא מתוך ראיית התכלית לא רוצה שזה ייגמר. אז זה באמת עושה פרי, והוא רוצה עוד, והוא רוצה עוד ועוד, והוא רוצה להתגדל ולהוציא פירות ופרי פירות. אבל השני אומר ברור שפטרני מאלו הענייני, יאללה עשיתי, נגמר, אפשר ללכת הלאה. כלומר, הצד השווה זה האתגר. האתגר איך אנחנו כבני אדם מקבלים את השפע האלוקי הזה בתוך עולם החומר. הקדוש ברוך הוא עשה את האדם ישר, אומר הפסוק. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעלי יכולת לקבל את השפע הרוחני ולהוציא פירות. אבל מה אנחנו עושים? יש לנו פתאום בעיה. אנחנו מתקשים להכיל את השפע הזה בתוך עולם החומר. החומר, העולם הזה, המציאות הזו, בשטח, בפועל, משתבש. המציאות הגשמית לא מסוגלת לשאת, להכיל את גודל הקדושה, השפע הרוחני, זה גדול מדי עליה. איך אומרים? אני לא מרגיש, אני לא מרגיש. אז אם ככה, מה קורה למסר הרוחני הזה, לשפע הרוחני? הוא הולך ונהיה יותר ויותר גשמי, יותר ויותר גס, יותר ויותר עבה, ואז הוא מאבד. הוא מאבד את כוחו, הוא מאבד את התכלית שלו. כך נולד חטא. האידיאל הזה, השפע הזה, הרוחניות הגדולה הזו, לא מצליחה לשמור על עצמה, ואז היא מתעכבת. האדם מעכב אותה. האדם יודע מה צריך לעשות. כי הוא ישר, בטבעו, במהותו, כולנו טובים, כולנו ישרים, כולנו רוחניים, כולנו שואפים לרוחניות. אבל במפגש, זה בדיוק עכשיו משפט הבא, אבל במפגש של המציאות אנחנו מעכלים את זה ואומרים לא נכון, לא צריך, מה פתאום וכו'. טוב, במילים אחרות אתה אומר אני עץ סרק. אני עץ, נכון? אני גדל, אבל פירות אין לי. אתה לא רוצה את התכלית שלך. עם היצרים, עם הרצונות, אתה מתעכב. אתה מתעכב, איך אומר הפסוק? וילכו אחר ההבל, איך זה ממשיך? ויהבל. אתה הולך אחר העבד, אתה נהיה אהבל. כלומר, מה שקורה לאדם בא לידי ביטוי במשל העץ. הטוב, השפע של הקדוש ברוך הוא אמור לזרום דרך מציאות, דרך הקרקע, דרך האדמה, והאדם נוצר מן האדמה, לא לחינם, כי הוא דומה לה במרכיבים הרעיוניים, האידיאליים. הוא דומה לה בכך שהאדמה מהווה כמאגר, מאגר אנרגיה של פיתוח, של צמיחה, של גידול. גם האדם הוא עשוי מהאדמה, הוא מכיל את כל המאפיינים של הגידול שלו, של הצמיחה שלו. ודרך האדמה השפע הזה מגיע וזורם אל השורשים והענפים והפירות. זה דרך הטוב, וזה היה אמור להטביע בנו חותמת. אבל כאן בדיוק נולד הקלקול. משהו משתבש, משהו נתקע בצינורות, משהו לא עובר כמו שצריך. ולכן הפירות שהם התכלית של העץ מקבלים טעם. אבל העץ כולו לא ניתן לאכילה. זאת אומרת שיש פה תכלית חלקית. אם כן, בואו ונתבונן, תסתכלו על הלוח, תראו לנו שם שני עצים, עץ פרי ועץ סרק. אפשר לומר שזה למעשה אולי ייתן לנו מימד אחר, שונה ממה שהורגלנו, על שני העצים במרכזו של גן עדן. עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. כן.
יס.
אחד.
אחד אחד עם הרבה מינים.
נו.
דבר אחד כאדם עץ יסודי. דבר שני, כמו שהעץ עתיד לתת פירות, גם אדם שייך את העתיד לחזור לעולם מקורה ולתת פירות. דבר שלישי, יש עץ החיים כשהוא נותן פירות ומביא לחיים. אם יש את הדעת טוב ורע, שאתה יכול להיות לך סם מוות גם. דבר רביעי, ההסדר שבתוך הגגוי, ברגע שלא נגדע נכון או נאכל נכון מהמשל של העץ, הוא עלול להסתתר יותר עמוק. דבר חמישי, יש עץ באפריקה שהוא גדל מלמעלה למטה, גדל בכל יום מ-1.20.
טוב, אני לא מכיר את העץ האפריקאי, אז אני צריך לעיין ולראות, אבל אם כל זה, חוץ מלכן, הדברים שאמרת יכולים לעבוד סיכום יפה לשיעור, אבל לא באמצעון יש. יכול להיות. אז לכן, העץ הנכון הוא עץ החיים, ואני רוצה להגיד לכם משהו שאומרים רבותינו. אתם יודעים? אומרים רבותינו, מה היה החטא של האדם הראשון? שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. אבל אם הוא היה אוכל קודם כל מעץ החיים, ואחר כך מעץ הדעת טוב ורע, לא היה קורה כלום. מדוע? כי עץ החיים מה? הוא מהות החיים. מה זה עץ חיים היא למחזיקים בה? זו התורה. שורש זה רעיון, זה דימוי. עץ החיים זו התורה. זהו. כלומר, זה עץ שמסמל את הזרימה, ההורדה, ההשפעה הרוחנית לעולם. הזרימה הטבעית, ובן אדם בטבע רוצה להיות טוב, ישר, הגון, וללכת לתת פירות. אתם זוכרים את הסיפור על אותו אחד שהלך במדבר והיה צמא וחיפש צל? הוא הגיע לאיזה מקום שפתאום הוא ראה עץ גדול ועמת המים מתחתיו, והוא יושב ואוכל מפירות העץ ושותה מן המים, ואחר כך לפני שהוא הולך הוא אומר לו, מה אני אברך אותך? אם אני אברך אותך שיהיה לך פירות יש, אם אני אברך שיהיה לך מים יש, אז מה אני אברך אותך? שכל מה שיוצא ממך יהיה כמוך. זה נקרא עץ פרי עושה פרי. יהיה פירות ופירות של פירות. זה פשוט החיים, העוצמתיות של החיים. החיות היא כל כך חזקה שהיא משפיעה על כל חלק וחלק ממהות האדם ודרך חשיבה שלו והפעולות שלו. זה מה שצריך היה להיות. וזה ההבדל בין עץ החיים לעץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע סיפח לנו את החיים. ותראו מה קורה לנו עד היום. וגם פה חלק מהאנשים, באמירות שלהם, או בתגובות שלהם, תסתכלו. מה שפה אנשים מחליטים לפעול כך או אחרת, להוריד את הראש או להתעלם וכו', זה עץ הדעת טוב ורע. זה לא להיות טבעי. זה ללכת נגד השפע, נגד הרוחניות, נגד הפירות, נגד מה שצריך. זה לא טבעי, זה בחירה. פתאום הרגע שהטבעי נעלם, הוא שחט, הוא שתק. ועכשיו נכנסו כל מיני דעות כוזבות, כך או כך, בחירה כזו או בחירה אחרת. האדם מונע מעצמו את הטוב שנשלח אליו, הוא סוגר את הברז. האדם מפעיל מחשבות, דעות, והם, אומר הפסוק, האדם עשה, השם עשה את האדם ישר, והם החישבו, חשבונות רבים, יהיו להם פתאום, מראי דחושבנה, בעלי חשבונות, אבל בכיוון הלא נכון. כי מראי דחושבנה זה אותם אנשים שכל יום בודקים מה הם עשו. אבל לא, הם אומרים, לא, אני לא אעשה, אני אפעל נגד עצמי. וזה מה שקרה מאז אותו חטא ראשון של עץ הדעת. מאז שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אנחנו נמצאים במצב של ברירת מחדל. ברירת מחדל. כלומר, ברגע שאנחנו ניתקנו את עצמנו, נותקנו מהעולם הטבעי, מהיושר, מהשאיפה לרוחניות שלמה, נכנסנו לעולם עקום, לעולם שמחשבן ומתחשבן, וזה כדאי לי או לא כדאי לי, זה נכון, לא נכון. וראו גם ראו איזה תינוק, כל תינוק שגדל בתחילת ימיו, חודשיו הראשונים, הוא לא מבין מה זו בחירה, הוא לא מזיק לאף אחד, הוא עושה טוב. הוא טוב, הוא ישר, הוא אגון. הוא רוצה כל הזמן להתקדם, לגדול, להשתלם. כי עדיין הוא לא אכל מעץ הדעת. הוא לא התחיל להתחשבן. מי לא מכיר את העניין שאתה מקבל הזמנה לאירוע וזה לא כל כך נוח לך התאריך או השעה או היום? אתה אומר, אתה יודע מה? לא, אני לא הולך, הוא לא בא לבר מצווה של הבן דוד של סבתא שלי, אז אני לא אלך לשלו. אני לא מכיר את התירוצים האלה. אנחנו מתחשבנים, הוא לא נתן לי, אני לא אתן לו. למה שאני אעשה את זה, אני לא מרגיש כלום. מה פתאום ככה? חשבונות רבים, זה לא הטבע האנושי הנורמלי. זה התעקמות, זה עצרה. זה התנהלות של אין תכלית. אין פירות. יש אמירה של חז"ל שאומרת ששיחת חולין של תלמידי חכמים צריך ללמוד. זו גמרא מפורשת, הסתכלו אצלכם בעבוד מקום מספר 4. שיחת תלמידי חכמים צריך ללמוד. בפירוש שיחת חולין של תלמידי חכמים. אתם יודעים בדרך כלל באיזה הקשר, רק סתם ככה במאמר מוסגר, באיזה הקשר אנחנו אומרים את המילה חולין? בהקשר למה? לכל מפגש בין חולין לקודש. בקודשין יש חולין. בדבר קדוש יש חולין. אפשר לחלל רק דבר קדוש. אי אפשר לחלל דבר מחולל. זאת אומרת שאם תלמיד חכם אומר לבן שלו, קח את הכיסא ותוריד אותו לשם, צריך רגע, צריך ללמוד. איך הוא אמר? למה הוא אמר? מה המילים? מה זה אומר? שיחת תלמידי רחמים מצריכה לימוד, ולכן תסתכלו מקום מספר 4. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ט עמוד ב'. ואמר בפסוק ועלה הוא לא ייבול. אמר רב אחד הרב אמר רב, ואמר אלה אמר רב אחד הרב אמר רב, נון אמר רב, שאפילו שיחת חולין של תלמידי רחמים צריכה תלמוד. מה זה השיחת חולין של תלמידי רחמים פה בעניין שלנו? הפסוק ועלה הוא לא ייבול. מה אמר? כלומר, המשמעות של הדברים. כשאני רוצה להגיד מה זה שיחת חולין, מה אני רוצה בעצם לומר? זה סתם קשקשת. כמה אנחנו מדברים סתם. דיבורי סרק. אין בהם שום תועלת. רק לדבר. פעם אמר לי איזה מישהו, אצלי בבית הכנסת, יהודי מעולי רוסיה, שברוסית יש פתגם, מחילה. והפתגם אומר, רוס גבורה, רוס גבורה. טולקה, רוס גבורה. פירוש בעברית, דיבורים, דיבורים, הכל דיבורים. כאילו בערבית קלם פאדי. סתם. דיבורים שאין להם תכלית, לא יצא מהם שום דבר, בכבוד. מה זה? אפשר למנמן תפילה, סרק, כאן, סליחה, דידי, כאן. אפשר לומר דברים. אבל מה התועלת יש בה? לשם מה אמרת? סתם לדבר? אתם מכירים את האנשים הללו שבדרנים ליצנים ציניים? שמעתי את הרב הנדלר, ראש ישיבת לוד, חתנו של הרב הדרי זכר צדיק לברכה, רב הכותל, רב ישיבת שסיפר פעם מחילה, מסתובב, והוא אמר שפעם פנה אליו מישהו וסיפר לו על אחד כזה בחבר'ה, שהוא אדם חריף מאוד, תוקע בדיחות וכל מיני מילים, והוא מה זה חריף, וכולם ככה צוחקים וזה. מכירים אנשים כאלה שכל דבר יש להם מה להגיד בדיחה כזו אליהם? צינים, כל דבר יש להם על איזה בדיחה? אז הוא אמר, אותו אחד אמר לרב הנדלר, שזה מזכיר לו דג מלוח. הוא אמר לו, מה פירוש דג מלוח? הוא אמר, זה מלוח, חריף, אבל זה מת. מה האנשים הללו, מה הם באים לומר? דיבורי סרק. כלום. אין מזה שום דבר. תצחק על מה שבאמת ראוי לצחוק. תמיד לוקחים את זה לקצוות, זה מה שאמרנו. להקם. להקם את הישות. כן, זה לא מצחיק. לא כל דבר הוא צחוק. ולא כל דבר זו בדיחה, ולא כל עניין זה ציניות.
אבל אם אפשר להפוך את זה...
אם אפשר, בדיוק העניין, דג מלוח, חריף אבל מת.
אבל ליהנות מהרגע...
יפה, הוא אשר אנחנו אמרנו לפני כמה דקות. במקום להיות ישר ולהגיד נכון זה שטות, לא, אתה מתעכב, אומר כן. זה את הדעת טוב ורע. זה ההתעקמות שלנו. שהקמנו את עצמנו מן הטבעי שבנו, שאומר לנו לא. וההוכחה הכי גדולה שאנחנו לא, שאם הציניות הזו הייתה עלינו, היינו מגיבים אחרת ולא פורצים בצחוק יחד עם כולם. היינו נעלבים, היינו נפגעים, היינו כועסים ואפילו משתמשים באלימות. אז אם זה מצחיק, למה אתה אלים? אם זה מצחיק, למה אתה כועס? אם זה כל כך מצחיק, למה אתה נפגע? תצחק! הראייה שזה סרק, זה הבל, זה שום דבר, ואפשר להמשיך להתעכם. כלומר, אפשר, אפשר עם הבנים, אם מבינים ששיחת חולין משמעותה שיחה שמנותקת מקדושה, מנותקת מן היושר, מנותקת מן הטהרה, עץ סרק. לכן, אני יודע באמת, אבל באת באמצע, נכנת תוך את ימנהלך, רגע, רגע, תסתכל, תעבור על המקורות, תנסה להשלים, לראות את התמונה, כי אחרת זה מעמיד אותך במצב מביך. כלומר, שיחת חולין, שתביא לרחמים, אפילו לך תביא לי את הכיסא, תלמידי הרחמים קושרים את עצמם אל הקדושה. לכן גם שיחה פשוטה, אתה אומר, רגע, רגע, בוא נעיין ונראה. אנחנו יודעים שרואים במוחש הבדל בין המילים שאדם משתמש לבין הרחוב, ואיזה מילים משתמש הרחוב. להגיד את אותו רעיון, זה מנותק, זה עקום, וזה ישר וקדוש. לכן שיחת חולין של תלמידי החכמים קשורים אל הקדושה. צריך ללמוד. מה אפשר ללמוד משם? ממילא, נחזור אל הפסוק. הגמרא במסכת עבודה זרה אמרה, ועליהו לא ייבול. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, תגידו לי, רבותיי. יש פה שותפים? יש פה? כמה? אחד? שניים?
מה יש?
ועליהו לא ייבול, מה המשמעות? הרי עלים נובלים. למה עלה נובל? כי הוא מתייבש. כי הוא מת. למה הוא מת? כי הוא לא מקבל את המזון שלו. הוא לא מקבל את האנרגיה שלו. אפשר להיות מחובר אל הגזע ואל הענף ולמות עליו. אתם יודעים למה? גם האדם יכול לגדול בבית של תורה, במעיינות של חוכמת הקודש, וליבול ולמות. לא מוות פיזי, מוות רוחני, ורבים חלליה. אין לך צעד ושעל שאתה מתבונן ימין ושמאל ואתה לא רואה אנשים שגדלים בעוד בתים של תורה, שגדלים בבתי מדרש, שחיים שם, והם מתים. כי הם ניתקו את עצמם. הם לא רוצים להביא את עצמם אל התכלית שהם יודעים שזו התכלית. ובפול גז בניוטרל, עצי סרק. מפחיד, מפחיד. עלה לא נובל. אם יש לו זרימה, אם הוא פתוח, ולכן מהשורש ועד אחרון העלים, עלה הוא לא ייבול. וכל אשר יעשה יצליח, כי הוא מחובר, כי הוא לא מתעקם, כי הוא יודע שהעולם הזה עולם השקר, והוא מנסה בכל כוחו לא להצטרף לשקר. ולא מחפש את כל ההסברים, אי אפשר, חייב להיות, איך, מה, מו, לא, כמה, ודאי, כן, לא. זה את הדעת, טוב, הרע, זה מה שהרס את העץ הראשון. זה מה שהביא אותנו לעולם השקר הזה. ואנחנו צריכים לא להתעכב, כי הקדוש ברוך הוא עשה את האדם ישר, ישר הכוונה טבעי, יודע בדיוק מה שצריך. והם החשבו חשבונות רבים זה את הדעת, טוב, הרע. אז אם כן, תסתכלו עכשיו במקום מספר 5, אי אפשר בלי להסתכל. כן.
זה
נראה לא
ייבול, מה,
זה
הדברי תורה, שגם כשקשה לו, אז כאילו גם
כשהוא
בשיחת
חיבים. אני מאוד שמח שאתה לא קושר את זה לדברי התורה, ואנחנו כבר מזמן הלכנו.
אבל אנחנו לא
אמרנו
את הפסוק,
כן.
בתלמידי החכמים האלה שהם דיברו בשיחת חיבים. אז זה הפירוש.
דיברנו על דברי חולין.
הם
ניבור,
זה איך התחולין, ומה הקשר בין הפסול
לזה? אז לא, אז רצו ללמוד, מעלה הוא לא ייבור, שגם שיחת חולין, צריך ללמוד ממנו.
זה הלימוד, זה
הלימוד. יפה, ואדם אחד אמר לשני, תשמע, העלים לא ייבלו. אה, מה פה שעלים לא ייבלו? מזה תלמד.
לא, אדם גם משהו לעץ.
נכון.
ואני הוא, גם
כשהוא
מדבר
סירה
פחולין,
אני
הוא לא
ייבול. אוקיי, אבו נראה, תסתכל מה אומר המערב. במקום מספר 5 לפניכם, צריך להסתכל בפנים כדי שאפשר להבין את ההקשר, אומר המערב, אני קורא. אומר המערב ברצח ישראל. כתוב, ונתנה הארץ יבולה. איזה לשון זה ונתנה?
עבר
ועתיד. ונתנה הארץ יבולה. מה, זה דבר פלא שהארץ נותנת את יבולה? לא, זה טבעי, לא. אתה שותל עץ של פירות, הוא נותן פירות, לא, זה טבעי. אתה זורע, יש תוצאה לזריעה הזאת. אז מה פירוש נתנה הארץ יבולה? אומר המהר"ל, לא כמו שהיא עושה עכשיו. וואו. רגע, רגע, אז מה, משהו לא בסדר עכשיו? אלא כמו שעשתה בימי האדם הראשון, כן, עכשיו זה לא בסדר. מה שאנחנו רואים מול עינינו, השפע הגדול, ברוך השם, תודה לאל, שתראו איזה פירות נפלאים מגדל את הארץ, ארץ הקודש. אומר המהר"ל, זה לא כמו שזה עכשיו. הוא מינה את הלמד שהארץ היא זרה, ובו ביום תעשה פירות. תלמוד אומר, זכר עשה לנפלאותיו. כלומר, מה זה זכר עשה לנפלאותיו? מתי הקדוש ברוך הוא עשה פלא? ועכשיו זה רק זכר. מתי? נאמר, תקשי הארץ דשא עשר מזריע זרע. ביום שנזרעה בו עשתה פירות בבריאת העולם. ונאמר אצלנו, בעת השדה ייתן פריו, לא כדרך שהיא עושה עתה. כלומר, לא כמו שעכשיו אתה שותל עץ פירות ונותן פירות, אלא כדי שאתה בימי אדם הראשון. אומר, על המיניים שבאותו היום בו העידן ניתה עשה פירות, כתוב שזה עתה, זה נפלא אותה, ואז אנחנו מבינים את ההקשר. ונאמר, עץ פרי עושה פרי למינו, בו ביום היה עושה פירות. ומיניים שאף העץ עתיד להיות נאחד, מאיפה אתה יודע שאפשר יהיה לאכול את העץ, טעם העץ כטעם הפרי? שנאמר, עושה פרי. אם כן, למה נאמר עץ פרי? עושה פרי. למה, כמו שאמרנו מקודם, פעמיים פרי פרי? אלא מה הפרי נאחד? אף העץ יהיה נאחד, מעניין. אתה רוצה להכין סלט, פירות? אתה גם לוקח את הענף, חותך אותו ואוכל. אז אם כן, למדנו שבעתיד, אומר המהר"ל, כאשר לא יחטאו בני אדם, תחזור הארץ לטבעה המקורי כמו שהייתה קודם חטא אדם הראשון, שבעבורו נתקללה הארץ. מאמר חכמים שעתידה הארץ להוציא פירות בכל יום מוסכם גם לדעת האומר שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. זה דעה כזאת, שלא יהיה שום הבדל. זה, אני חושב שזה כבר באמת. זה מה שצריך להיות בעתיד. סך הכל שיעבוד מלכויות, שאף אחד לא ישלוט על ישראל, אבל העולם יישאר אותו דבר כמו שהוא היום. עם רחפנים, עפיפונים, מכוניות, הכל יהיה רגיל, אותו דבר. רק שיעבוד מלכויות לא יהיה. אומר המהר"ל, גם זה בסדר. גם זה מובן, מדוע? כי דבר זה, שתוציא הארץ פירות בכל יום, רבותיי, זה לא נס. אנחנו חושבים, אומר המהר"ל, שעתיד לבוא יהיה ניסים. אומר המהר"ל, זה לא נס. זה טבעי! זה רגיל! ככה צריך להיות! ולכן אין זה נס שכן הייתה בתחילת בריאת העולם לפי שטבע העולם השתנה בעקבות החטא והייתה מציאות כזו בעולם בתקופות אחרות. כמו שהיו אומרים שבקופתו של רבי שמעון בן שטח, חיטים היו כתליות, גדולות. וזה לא נחשב שינוי מטבע העולם, זה היה טילים. זאת אומרת, מחילה, זאת אומרת, שמה שאנחנו רואים היום, הפירות שאנחנו רואים היום, השפע שאנחנו רואים היום, מה זה? מה זה? זה הנס. זכר עשה לנפלאותיו. מה שהיה לפני החטא זה הטבעי. היום זה נס אחד גדול. כי זה לא טבעי. אבל אתה מערה? הפוך על הפוך.
אבל זה נס,
מה מתאמר? זה נס שיש לנו כאלה פירות. זה נס שיש לנו כזה שפע. זה בכלל לא טבעי. הטבעי הוא מה שהיה לפני החטא. כי מה שהיה אחרי החטא כבר קינקוד זה לא טבעי, זה לא הנורמלי, זה עקום.
נכון, אבל זה...
זה הלא ישר, זה הנס, זה אומר הנס. זכר אתה יודע אותה, אתה אומר שמה שיש היום זה רק זכר למה שהיה פעם. אם כן, אז אנחנו נשוב למה שקראנו בתחילת הפרשה, אם בחוקותיי תלכו. ונתתי גשמכם שאתה בעת השדה ייתן פריו, שמדבר על העתיד, מדבר על חזרה אל היושר, מדבר על חזרה אל הטבעי, אל האמת, אל הקדושה, אל הישרות, אל הטבעיות של האדם, שהוא יודע כי פי השם דיבר, שהוא יודע שכל עניינו של האדם בעולם הזה הוא לעשות את דבר השם, כי זה כל האדם, כי סוף דבר את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל תכלית האדם, בשביל זה הוא נברא. והאדם יודע את זה, אבל הוא מעדיף לעכל, הוא מעדיף לאכול מעץ הדעת טוב ורע, הוא מעדיף להתחשבן. הוא כל כך אוהב להתחשבן שקשה לו לקבל את היושר, קשה לו לקבל את האמת, קשה לו להודות בה, קשה לו לחיות איתה, קשה לו להביא פירות. אז הוא בפול גז בריאותה. אז גם אם הוא עושה פרי כבר, העץ לא נאכל. זה פרי עם פגם, זה פרי לא שלם. כי את הגזע אי אפשר לאכול. והגזע מסמן את הגדילה, הגזע מסמן את הבסיס, הגזע מסמן את היסוד שעליו כל העת. ושם בגזע יש סתימות, יש חסימות, יש מעכבים, מוקשים, יצרים, תאוות, שהאדם פשוט, איך אני קורא לזה, אוסף אותם, מחפש אותם ומאמץ אותם. כי הם לא אצלו, הם בחוץ. הוא עושה הכל כדי לקחת אותם. אומרת, אצל האדם יש את הדעת טוב ורע, לא בדרך משל, אלא במציאות. זה הבחירה שיש להם. ועד זה מקונן הנביא ירמיה, אומרים לרע טוב ולטוב רע. איזה עולם, איזה שימוש. לכן, כמו שאתה אמרת, ובעוד כמה דקות אנחנו מסיימים, כי האדם עץ השדה. לכן דימו את האדם לעץ. אי אפשר. כי העץ מסמל את התכלית של ירידת השפע מלמעלה למטה. לגדל פירות. צריך לדעת, אם זה כך, גם אילנות הסרק, מה הם? דימוי, משל, דוגמה, רעיון. ולכן אומר רש"י בפתיחת הפרשה שלנו, מה שנאמר, בעת השדה ייתן פריו, אין הכוונה לעץ פרי, שבלאו הכי נותן פרי, אלא הכוונה לאותם אנשים שהם עד עכשיו בסרק, פול גז בדמות רעיון. לא מגיעים לתכלית, לא רוצים את התכלית, מתרחקים מן התכלית, משקרים לעצמם ולבד לא להודות בתכלית, כי הם עדיין טעם את הדעת טוב ורע, נמצא על שפתותיהם, נמצא על הלשון והחך, והם מתבלבלים, הם מתקשים להכיל את הקדושה שבה, את הקדושה שנמצאת, ומעדיפים להיות עצי סרק בבחירתם. משום שהם חושבים אותם אנשים בטעות, שאין חיבור בין קודש לחול. המבדיל בין קודש לחול. אתם מבינים מה אחר כך אנחנו אומרים בפזמון שנוהגים חלק מעדות ישראל לומר? המבדיל בין קודש לחול, מה כתוב יד אחר כך? חטאותינו הוא ילחש. מי שמבדיל בין הקודש לחול, וטוען שאין קדושה שצריך להכיל על החול, חטאותינו הוא ימחול. הוא חוטא לעצם קיום האדם, לעצם תכליתו. מה שאומרים לנו רבותינו, שעצי הסרק יטענו פירות, זה גם אותם אנשים שעד עכשיו היו סרק. אם בחוקותיי תלכו, אם יעשו תשובה כמו שאמרת מקודם, אם יחזרו אל התורה, גם הם יתהפכו ויהיו לעצי פרי. זה מתייחס הפסוק הזה לעבודת השם שלנו. ככל שנכניס יותר חיות במקומות שבדרך כלל אנחנו לא נותנים להם מקום, ואנחנו אומרים, עזוב, אני עץ יבש, לא יצליח, מה פתאום, לא מתאים לי וכולי. זה מפריע לי לחיים, נו באמת. איך אתה יכול להגיד לי שצריך להכין קדושה? וזה, אני רוצה לראות אירוביזיון. איך? הרי אם אני אסכים איתך, אני לא אוכל לראות את הזוועה וחוקות הגויים ושירת נשים וכל הדברים האסורים. אז איך אני אסכים איתך? לא יכול! אז אני אגיד שאני רוצה להיות עץ פרי, מה פתאום? תן, יאללה, אני אהיה עץ רק, מה יקרה? לא יקרה שום דבר. אני אומר במאמר מוסגר, אתם יודעים, בעבר בעצי סרק השתמשו, אתם יודעים למה? היו קורטים אותם ומשתמשים בהם כדי לשרוף, להתחמם, להפעיל מנועים. היו שורפים אותם, מחלים אותם. יערות שלמים, נגמרו. עצי סרק, עזוב. זה רק בשביל לעזור לאדם שצריך פירות. לאדם יש יכולת לפעול ולהשפיע על המציאות שהוא חי בתוכה. העשייה של האדם, יש לה יכולת להטביע חותם של קדושה על המציאות החולנית, או על החול שמחכה לקודש. שיהיה גשמי ככל שיהיה. אדם יכול לפעול מתוך כוחות של קדושה, מתלהבות בעבודת השם, גם במקומות ריקים, לחלוטין מחיות, שמי שסגר את הברז זהו. לאותם מקומות יבשים, איך אומר הפסוק, ואל יאמר הסריס, מי שכאילו מסורס ואין לו המשכיות, אין אני עץ יבש. לא, אתה לא עץ יבש. אתה עץ יבש, עץ רק, כי אם בחוקותיי תלכו, את זה ניתקת. כמו שאומרת התורה בהמשך, אם בחוקותיי לא תלכו. הכל מתהפך, כל השפע הופך להיות הפוך, כל העונג הופך להיות נגע, כל התענוג הופך להיות צרות. מי הביא את זה? אתה האדם שהחלטת לאכול מעץ הדעת טוב ורע. ואת הדעת טוב ורע לכם לא נגמר שם בגן עדן. הוא כל יום ויום צומח מולנו. והפירות שלו פירות פירושים. והוא זה שגורם לנו לחפש תירוצים ותירוצי תירוצים וסיבות של סיבות והסברים למה להתעכב. ואיך אנחנו טובים בעת לדעת טוב ורע? מקצוענים, אלופים בלהתחשבן, מומחים בעלי שם עולמי, ולהתרחק מן הקודש. ותירוצי סרק, פשוט תירוצי סרק, אילנות סרק. אם נהפוך את האמירה הזו של הפרשה שלנו, אם בחוקותיי תלכו, ותסתכלו מה שכתוב אתכם במקור מספר אחד, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אומר רש"י, גם עצי סרק תהפכו להיות עצי פרי. האדם צריך להבין שברגע שהוא יעצור את כל המהלך הסרק, חסר התוחלת והתכלית האמיתית, ויחזור אל הטבעיות שבו, אל הישרות שבו, אל השאיפה לקדושה שבו, כך הוא נוצר, הוא יהפוך להיות עץ פרי. זו הבטחה, הבטחה של התורה. ונתתי גשמיכם בעתם, נותן לכם את השפע מלמעלה למטה. ונתנה הארץ יבולה, והאדם ייתן את היבול, את התכלית שלמענה הוא נברא, ואת השדה, גם אם הוא היה עץ רק, ייתן פריון. זה מה שאומר דוד המלך בספר תהילים, במשל של הצדיק, הוא ממשיל את הצדיק לעץ ששתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בירדו. כל דבר כמו שצריך, בזמן שצריך, כפי שצריך. וכן, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אני רוצה לברך אותם כולם, כל אחד באופן פרטי, כל אחד באופן משפחתי ואת כלל ישראל, שנבין היכן אנחנו עצי סרק והיכן אנחנו עצי פרי, ונדאג למלא את חיינו בכל המישור, בחיות של דברי קדושה, בעניינים הקשורים לעץ החיים שהיא התורה, ומשם נזכה שאף עלה משלנו לא ייבום, וכל מה שנעשה נצליח, אבל לא לשכוח, זה מתבסס ועומד על תנאי. אם בחוקותיי תלך ובמצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. לא רק מצד לשמור ממצוות לא תעשה, אלא להקפיד גם על מצוות עשה ועשיתם אותם. אשר לנו שבת שלום, חודש טוב, וחזק חזק, ונתחזק.